ערב טוב. טוב. היום שמענו בשורות מאוד לא משמחות. היה פעם נכנס לרבה יהודי שכתב הרבה מאוד ספרים על השואה. בכלל יהודי שבעצמו ניצול שואה וחווה מאוד הרבה את הקשיים ואת האלם והסתר, המשפחה שלו נהרגה בשואה. אמר הרבה שהוא רוצה לעשות ספר, הוא רוצה לטעת יער, הוא רוצה זה, הוא רוצה זה, כל מיני דברים לזכר השואה. הרבה אמר לו שצריך להתבונן ולדעת שהזיכרון של השואה לא מתבטא בעיקר בלבכות על העבר, כי אם דווקא לבנות את דור העתיד. רבי אמר לו שמטרה של הנאצים היה להכחיד את עם ישראל, ובזה שאנחנו יושבים ומתאבלים על השואה ובאופן שהמצב רוח יורד והרצון לפעול יורד, אנחנו בעצם משרתים את אותו רעיון שעמד אצל אותם אנשים רשעים. ולהפך, כשדואגים שיהיה יותר יהודים בעולם, במיוחד אומר הרב, כשלוחמים מול התבוללות, שבעצם התבוללות זה גם כן משהו שמכחיד את עם ישראל, דואגים שעוד יהודי יתחתן דווקא מיהודייה ושלם בונים ובונו יסייס כמתאר ומיצו, אז זה בעצם מלחמה אמיתית. גם עכשיו כששומעים על רב כל כך גדול וכל כך חשוב בישראל שנפטר בפתע פתאום, אז היצא לזה זה פשוט להוסיף עוד יותר ועוד יותר בשיעורי תורה, להוסיף עוד יותר ועוד יותר בלימוד תורה, ודווקא באופן כזה משלימים את החסר ופועלים את ביאת המשיח ויהיה עוקי צוברה לנו שיכנה אופו. הנושא שהיום נדבר עליו זה העניין של בי שמי ובי סילה לא סידלוב. ידוע דברי חז"ל, אילו ואילו דיברו אליקים חיים ולא חוק בי סילל. המראה מספרת שהיה ספק לחכמים כמו מי לפסוק, האם לפסוק כמו בישמי או כמו ביסילל, והספק היה בגלל שאינו חנמה שרוב חכמי הסנדרין סברו כמו דאס ביסילל, וממילא לפי הכלל של אחרי רבים לאטיס צריכים לפסוק דווקא כמו ביסילל. אבל בכל זאת היה ספק מאוד גדול אצל חכמים האם יפסקו כמו ביסילל או כמו בישמי. מה הספק? הספק היה, כמו שרש"י מסביר, שבישמי חריף את פי. אינו חנמה שרוב הציבור של הסנהדרין לא סבר כמו בישמי, אבל מכיוון שחריף את פי, וכולם ידעו שהם חריף את פי, שהם חריפים הרבה יותר, הם עמוקים הרבה יותר, אז חשבו חכמים אולי בכל זאת לפסוק הלכה כמותם. למה באמת לא פסקו הלכה כמותם? הרי כולם יודעים שחריף את פי. אז גם זה פשוט, כדי לפסוק הלכה לא מספיק שאתה יודע שהוא תלמיד חכם מאוד גדול ואתה בטוח שהוא צודק, אלא אתה צריך להשתכנע על פי השכל שלך שהוא צודק. מכיוון שחכמים לא יכלו לרדת לסוף דעתם של בית שמאי, לכן נפסקה הלכה שההלכה תהיה כמו בסילל, אף על פי שהם ידעו שבית שמאי צודקים ובסילל לא צודקים. אבל מכיוון שלא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתם בגלל שחריף את פי, נפסקה הלכה כמו בסילל. הרבי מבאר על יסוד הרגות שובר, וקדם לו גם בעניין הזה כבר רבי יוסף אנגל, שבעצם המחלוקת בין בישמי לביסילל זה מחלוקת מאוד כללית שמקיפה הרבה מאוד סוגיות בשס. המחלוקת היא האם הזלינן בוסר בכח או הזלינן בוסר בפייל. בוא נגיד את זה בשפה פשוטה, בעברית פשוטה מאוד. מה קובע בכל דבר? האם קובעים לפי התוצאה של הדבר, או קובעים לפי הפוטנציאל שקיים בדבר? לשם דוגמה, דוגמה מפורסמת שהרבי מביא אותה בהרבה מקומות, ישנה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בנוגע לחלות דבש. חלות דבש, ממתי הם מקבלים טומאה? מה השאלה? הכלל פשוט שכדי שאוכל יקבל טומאה, התנאי הראשוני והחשוב ביותר כדי שאוכל יקבל טומאה זה שהאוכל יהיה אוכל של אדם ולא אוכל של בעלי חיים. אוכל של בעלי חיים לא מקבל טומאה. הדבש, כל זמן שהדבש נמצא עדיין מתוך הכברת, הדבש לא נחשב מאכל אדם, הוא נחשב מאכל דבורים. כשאנחנו מוציאים את הדבש מתוך הכברת, ובאותו רגע שמוציאים את הדבש, הדבש כבר לא שייך לדבורים. למי שייך הדבש עכשיו? הוא מאכל אדם. ובאותו רגע שהדבש יוצא מהכברת, לפי דעת בית הלל, הדבש יצא מגדר של אוכל דבורים, והדבש הפך להיות אוכל בני אדם, וממילא הדבש מקבל טומאה. אז המחלוקת בין בישמי לביסילל היא כך. בית שמאי אומרים, באותו רגע שהדבש יצא החוצה, הדבש מקבל טומאה. וביסילל, בית שמאי אומרים, לא צריך להוציא את הדבש בפועל ממש מהכברת. לא צריך להוציא אותו. מספיק שתכננת להוציא אותו. מי שיערהר, יש שתי גרסאות. יש גרסה שאומרת מי שיחרחר, ויש גרסה שאומרת מי שיערהר. אנחנו ניקח את הגרסה מי שיערהר, זה הגרסה יותר מפורסמת. באותו רגע שהאדם מערהר להוציא את הדבש מתוך הכברת, אז בעצם כאילו הוא כבר הוציא את הדבש החוצה. מדוע? כי כמו שאמרנו קודם, בית שמאי, אז לינן בתר בכוח. ברגע הזה שבמחשבה כבר הוצאת את הדבש מתוך הכברת, תכננת להוציא את הדבש מתוך הכברת, כאילו שכבר בפועל ממש הדבש נמצא מחוץ לכברת. בתילל אומרים לו, אז לינן בתר בפועל. מסתכלים על הפועל ממש. זה יצא או לא יצא? הדבש יצא או לא יצא? אם הוא יצא, מקבל טומאה. לא יצא, תכננת. תכננת, אז מה אם תכננת? דבורים שבלב אינם דבורים וכו' וכו' וכו'. אין לזה שום משמעות. אם הוצאת, הוצאת. לא הוצאת, לא הוצאת. אז לינו בתר בפועל. נו, מה פוש? לא יכלו לחכמים לרדת לסוף דעתם. אז נגיד את הנקודה, וזה בעצם הנקודה שנדבר עליה בהמשך, בריחות מאוד גדולה. לא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתם, זה הפירוש, לחוש בתוך הפוטנציאל, שזה כבר כאילו נעשה בפועל ממש, ושזה צריך להיות בי שמי. בסילל אין להם את הכוח הזה. בסילל הם רואים דברים לפי התוצאה המעשית בפועל ממש. אם תכננתי להוציא, עוד לא הוצאתי כלום. אם הוצאתי, הוצאתי. אם תכננתי להוציא, להרגיש בתכנון את התוצאה, זה מאוד קשה. מה קורה לאוסיד לובר? לאוסיד לובר כתוב שפוסקים הלכה כמו בית שמאי. מה פירוש? מה פירוש פוסקים הלכה כמו בית שמאי? אז נביא שתי דברים פשוטים מאוד, שבהם אנחנו רואים איך שלעתיד לבוא פוסקים הלכה כמו בית שמאי. הגמרא אומרת ככה, בזמן שנחרב בית המקדש היה יהודי שחרש את השדה שלו ועובר לידו ערבי, אליהו הנובי שמחופש לערבי, ופתאום הפרה משמיעה קול מוזר, והערבי בא ואומר לו, תתיר את המחרשה שלך, נחרב בית המקדש של היהודים. נו, היהודי מתיר את המחרשה, קורא הקריא, וכעבור רגעים, עוד הפעם הפרה משמיעה איזה קול מוזר מאוד, עובר עוד הפעם אותו ערבי, ואומר לו, תקשור את המחרשה בחזרה ל... נולד משיחן של ישראל, נולד מושיען של ישראל. דבר מוזר מאוד. משיח לא מצא זמן יותר מתאים להיוולד, רק בתשעה באב. היה מתאים שיוולד ביום א' בפסח, יום של חירות, יום של גאולה, אולי בשבועס, אתן תראה, תראה חדש אמיתי תצא. זמנים מתאימים לידת המשיח. מתי המשיח נולד? מיום תשעה באב. מבאר הרבה נשמח עוד סיפור שהגמרא מספרת, שכשטיטוס נכנס להיכל, מספרת הגמרא שהוא ראה את הקרובים מסתכלים אחד על השני. טיטוס ידע קצת תורה, הוא ידע, הוא ידע שכשעם ישראל עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקרובים מסתכלים אחד על השני. זה מראה על אהבה וחיבה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הוא נכנס בפנים, הוא יודע שזה החורבן הכי גדול, הלם והסתר הכי גדול. ואז מה רואים? רואים שהקרובים מסתכלים אחד על השני. הוא הוציא אותם החוצה, אמר לו, כולם תראו למה יהודים, ומה יהודים מאמינים. כמו מי טיטוס פוסק, כמו בי שמאי, כמו בי סילל. אז עוד מעט נראה. והרבה ככה, משל למה הדבר דומה? לרב שנותן שיעור, פתאום באמצע השיעור הרב שם את היד על המצח ומתחיל לחשוב. עובר דקה, שתיים, שלוש, ארבע, הוא ממשיך לחשוב. עובר רבע שעה, הוא חושב. עובר חצי שעה, הוא חושב הלאה. ומרגע לרגע הוא מקמת יותר את המצח ומסתגר בתוך עצמו. ופתאום הוא קם ועומד, תנו לי, אני רוצה להיכנס לי, זה חדר פרטי. אז התלמיד שהוא טיפש, מסתכל על הרב. הוא אומר, מה קרה לרב? עד עכשיו הרב כל כך הסביר, כל כך המחיש, כל כך היה נפלא, כל כך היה טוב. תענוג, תענוג היה לשמוע, פשוט תענוג. עכשיו פתאום, הרב לא מתייחס. מסתגר בתוך עצמו, שקוע בתוך עצמו. מסקנה, מתי מרציין, עזובני, אהוויה, אהוויה שכוחני. מסקנה, כנראה שהרב כועס עלינו. הרב לא אוהב אותנו. ולכן הרב לא מתייחס אלינו. התלמיד החכם אומר בדיוק הפוך. הרב אוהב אותנו אהבת נפש. תשכח אישו, הוא לא. מרחם בן ביטנו. מה פתאום? אז אם הוא כל כך אוהב אותנו, מה פתאום הוא שם את היד על המצח? מה פתאום הוא מתחיל לחשוב? מה פתאום הוא מתחיל לחשוב? אלא מה? מבין אותו תלמיד חכם שהרב רוצה לגלות רעיון הרבה יותר נפלא והרבה יותר עמוק מהרעיון שהרב גילה לנו עד עכשיו. הרבה יותר נפלא, הרבה יותר עמוק. והרעיון עכשיו מתבשל במוח של הרב. וככל שהרב יותר מתעמק ברעיון, וככל שההתעמקות נמשכת זמן יותר, זה רק מראה עד כמה הרעיון יותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק. ואז אצל אותו תלמיד מתפתח שני כיווני הרגש. מצד אחד הוא אומר, קחי את קיה בליבוי מסיתרא דנוהו, עד מתי? רוצים כבר לשמוע את ההסבר. מצד שני אבל, חד ואת קיה בליבוי מסיתרא דנוהו. מצד שני אבל הוא יודע ומבין שעכשיו בעצם מתגלה שהרעיון הוא יותר עמוק. וככל שהרעיון הוא יותר עמוק, באמת האלם וההסתר שלפני כן עמוק יותר. אז בעצם מה הסיבה שהרב שם את היד על המצח? אהבתו לתלמידים או פירודו מהתלמידים? אז ברור שאהבתו לתלמידים. ויותר מזה, בזה שהרב שם את היד על המצח, אהבתו לתלמידים מתגלית יותר חזק מאשר כשהוא מגלה את השכל לתלמיד. ומדוע? כיוון שהרב, כשהרב שם את היד על המצח, הרב הולך נגד הטבע שלו. הוא יודע שעכשיו התלמידים מצטערים, הוא מאוד אוהב אותם, בגלל שהוא אוהב אותם הוא רוצה לתת להם, אבל אין לו ברירה. כדי לגלות כזה אור כביכול, אין לו ברירה אלא להסתיר את עצמו. אז איפה יותר נרגש האהבה? כשאדם מוכן בגלל אהבה לעשות דבר שמתאים לאופי שלו, או בגלל אהבה הוא מוכן ללכת גם נגד האופי שלו. הרב, בגלל שהוא אוהב את התלמיד, הוא כל כך אוהב אותו שהוא גם מוכן ללכת נגד האופי של עצמו. עליו שהוא חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ומרבה להטיב, הוא מנהיג העולם כולו במידת החסד ובמידת הרחמים, ובכל זאת הוא שם את היד על המצח ביודעו שיש כתוצאה מזה אלם ואסתר, וכאב לתלמיד, ובכל זאת הוא עושה את זה. למה? כי הוא יודע שזה מאוד ישתלם לתלמיד אחר כך, אז הוא מוכן ללכת נגד הטבע של עצמו. טיטוס גם יודע את ההסבר הזה. אבל טיטוס מסתכל ורואה חורבן. ממילא לא מעניין אותו שום דבר. אומר, תראו איזה שטויות, מה הם, מה היהודים מאמינים. עכשיו, שאלה מאוד פשוטה. כשיבוא משיח, מאיזה רגע יתגלה למפרע שהתחילה הגאולה? מהרגע שבו פתאום נראה את בית המקדש יורד משמיים, או מהרגע של החורבן התחילה הגאולה? ממתי יתברר שהתחילה הגאולה? זה מחלוקת בשמיים ובסילל. לפי בסילל, ממתי מתחילה הגאולה? מהרגע שבו יורד בית המקדש מוכן מהשמיים. בסילל הזלין בשר בפעל. אבל מכיוון שלעתיד לבוא פוסקים כמו בית שמי, ובשמי הזלין אין בוסר בקיח, מה מתברר מאיזה רגע התחילה הגאולה? מרגע לידת המשיח, מרגע לידת הגאולה, מתי, באיזה רגע נולדה הגאולה? באותו רגע שנפל הרעיון לרב, שבגלל זה הרב שם את היד על המצח. מתי הרב שם את היד על המצח? מתי הוא מסתיר את פניו מאיתנו? בתחילת החורבן הוא מסתיר את פניו מאיתנו. ממילא עם ישראל אגיד, אוי תחווה יקיון אפתו בי. לרגע אחד לא היה גלות, כי אנחנו נראה שכל הגלות היה בעצם שלבים בגאולה. סיפור שני. סיפור הידוע של רבי עקיבא, רבי לוזור, רבי ישוע בן לוי ורבון גמליאל. אז ככה, רבי ישוע בן לוי היה לוי, רבי לוזור היה כהן, רבון גמליאל היה ישראל, נוסי הוא היה ישראל. יש לנו פה כהן, לוי וישראל. ורבי עקיבא, מה רבי עקיבא? רבי עקיבא היה בן גיירים. הולכים בדרך ושומעים מרחוק את כל המוינה של רוימי, ומתחיל רבי עקיבא לצחוק, והם מתחילים לבכות, והוא שואל אותם, מה אתם בוכים? הם שואלים אותו, מה אתה צוחק? אז הוא אומר להם, אלו הקושים המקטרים לעבודת אלילים יושבים שענן, השקט ובטח, ואנו בית אדום רגלי אלוקן מסרוף באש ולא נבכה. הוא אומר להם, לכך אני משחק, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. ממשיך סיפור שני, שוב היו מהלכים, כיוון שהגיעו לירושלים, קראו בגדם. מי קראו? כולם קראו את הבגדים. גם רבי עקיבא, כולם קראו את הבגדים. כשהגיעו להר הצופים וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו בוכים ורבי עקיבא משחק. מה אתה צוחק? הם שואלים אותו. מה אתם בוכים? הוא שואל אותם. אז הם אומרים לו, מה זאת אומרת, מה אנחנו בוכים? פשוט וברור למה אנחנו בוכים. מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים לא נבכה. והם אומרים לו בחזרה, נו, מה אתה צוחק? הוא אומר להם, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי פוחד שלא תתקיים נבואתו של זכריה. נתקיימה נבואתו של אוריה, ציון שדה תחרש, תתקיים נבואתו של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים. טוב, לא נרחיב, יש פה רבי שואל פה למעלה מ-30 שאלות על הסיפור הזה. השאלה אחת בלבד, על רבי עקיבא היה ספק, האם תתקיים נבואה? עד שלא יתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי פוחד שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו כשהתקיימה נבואתו של אוריה, אין לי שום ספק שתתקיים נבואתו של זכריה. לרבי עקיבא יש ספק האם תתקיים נבואתו של זכריה. ומי שקצת יודע את העניין מבין שזה ממש לגמרי לא מובן. למה זה לגמרי לא מובן? להפך, נבואתו של אוריה, יש ספק אם היא תתקיים או לא, כי זו נבואה שלילית. נבואה שלילית לא חייבת להתקיים. נבואה טובה חייבת להתקיים. אז איזה ספק יש בכלל אם נבואת זכריה תתקיים או לא? בלי שום ספק נבואת זכריה תתקיים, בלי כל קשר אם נבואת אוריה כן תתקיים או לא תתקיים. אז הרב מסביר כך, רבי עקיבא לא היה שום ספק שנבואת זכריה תתקיים. שום ספק לא היה לו בזה. רק מה? הגאולה יכולה לבוא בצורות שונות. יש כל מיני מאמרי חז"ל על הגאולה באופנים שונים. למשל, ישנה נבואה שכתוב שעתידה חיטה שתהיה כמו כליה. ישנה נבואה שאומרת שעתידה חיטה שתתאמר כדקל, זה עוד יותר גדול. ישנה נבואה שאומרת בכלל וניגש חורש בקוצר. ישנה נבואה שאומרת שיהיה כמו מאה שערים אצל יצחק אבינו. יש נבואה שאומרת שיהיה בו סבתא דגון לכו, תראו, יש לך מצווה אחר. אומר, ונקרא זה ויין את הביס אלה בעשר. פחות או יותר כמו היום, קצת יותר טוב. זהו, זה מה שיהיה בגאולה. בלי דברים בשמיים, ובלי חיטים כמו כליות, ובלי חיטים כמו דקלים, נורמלי יהיה. אז איזה נבואה תתקיים? הנבואה כמו זה, או הנבואה כמו זה, איזה נבואה תהיה? אומר הרב, על פי הכלל, שכל ירידה לצורך עלייה, וככל שגדולה ירידה יותר, ככה העלייה שצומחת ממנה היא עוד יותר. אז ברור שככל שהגלות קשה יותר, הגאולה נעלית יותר. ככל שהרב יותר שם את זמן, את היד על המצח, וככל שהלב קשה יותר, ככה הצמיחה גבוהה יותר. היא בדיוק כמו בשדה, ציון שדה תחרש, ככל שהחרישה, הרי החרישה בפועל מקלקלת את השדה, הורסת את השדה, הופכת את כל החול. אבל ככל שהקלקול באדמה עמוק יותר, ככה התבואה משובחת יותר. ככל שהריקבון הגרעין הוא באופן חזק יותר, ככה הצמיחה של העץ גבוה יותר. לכן כתוב שהגלות משולה לזריעה, וזריעתי עולי באורץ. לכן הגלות גם משולה לחרישה, ציין שדת החורש. הבוים ישרש יינקב, ככל שנהיה יותר בעקביים, יותר יהיה בחינת שורש באדמה, יותר יהיה יותי צופורך ישראל, לא תיות לי ראש. ואם כן, רבי עקיבא אומר להם דבר מאוד פשוט. אין לי שום ספק שהגאולה תתקיים, אבל לא ידעתי איזה גאולה תהיה. עכשיו כשאני רואה ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים, נכון שכתוב בתנ"ך, בנבואה של אוריה, ששועלים הסתובבו, ציון שדה תחורש. אבל זה לא חייב להתקיים בקודש הקודשים, זה יכול להיות גם ברחבת הר הבית. זה יכול להיות גם באזורו, זה יכול להיות באיכול. דווקא בקודש הקודשים? בשביל מה להדר? למה הקדוש ברוך הוא מהדר בחורבן? עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה באופן כזה שהשועל יוצא דווקא מבייס קודשי הקודשים, לא הייתי יודע שתתקיים נבואתו של זכריה באופן הכי נעלה. אבל עכשיו שהתקיימה באופן הכי ירוד הגלות, אז הגאולה תהיה באופן הכי נעלה. אז מה אתה צוחק עכשיו, רבי עקיבא? תחכה שיבוא משיח ואז ימול לשחוק פינו. עכשיו אתה צוחק? מה אתה צוחק עכשיו? סבלנות, תחכה. מה יש לצחוק עכשיו? אומר הרבה שהמחלוקת בין רבי עקיבא לשאר החכמים זה היה שבעניין החורבן ובעניין הגאולה רבי עקיבא פסק כמו ביז שמאי. אז לינן בוסר בכך. מכיוון שסוף כל סוף מהירידה הזאתי תהיה עלייה הכי גדולה, אז כבר בכוח קיימת כבר העלייה בתוך הירידה עצמה. בדיוק כמו שכשהרב שם את היד על המצח, כבר כעת קיים רעיון, אותו רעיון שהרב יגלה אחר כך. אז נכון שעכשיו לא טוב, אבל מה זה משנה מה עכשיו? העתיד נמצא כאן ועכשיו. כי מה פירוש אז לילן בוסר בכח? אז לילן בוסר בכח זה פירוש שהעתיד לא נמצא בעתיד, העתיד נמצא בהווה. בהווה כבר נמצא העתיד. אבל החברים שלו אומרים לו, אתה צודק, יהיה דברים גדולים בעתיד, אבל עכשיו יש חורבן, אז מה אתה מספר לי מה יהיה טוב בעתיד? עכשיו צריך לבכות. בסילה להזלימן, בוא שר בפעל. עכשיו בפועל לא טוב, אז מה זה משנה מה יהיה בעתיד? רבי אומר, שיש הרבה מאוד נפקמינס להלוכה, בין השיטה של רבי עקיבא, לבין השיטה של רבון גמליאל, נביא אולי נפקמין אחד בתוך הנפקמין שהרבי מביא. נפקמין אחד שהרבי מביא, מה קורה אם יהודי בא לרב ואומר לו, תשמע כבוד הרב, אם אני אצום בצום גדליה, אני לא אצום ביום כיפור. לא שייך, מבחינה רפואית, לא שייך שאני יכול לצום גם בצום גדליה וגם ביום כיפור. אומר רבון גמליאל, לפי שיטה סבון גמליאל, לפי שיטה סבי שוב בן לוי, לפי שיטה סבי לזור, מה אכפת לי מה יהיה בעוד שבוע? מה עכשיו? עכשיו זה צום גדלי. עכשיו אתה צריך לחשוב על עכשיו, מה שקיים עכשיו. אם אני לא יצום, אני אוכל לקיים מצווה אחרת בידור גדול יותר כי עם כיפר? הוא עשה בכביתים קיפר, איצטרס צום גדלי. אני יודע מה יהיה מחר ומחרתיים? מישהו יודע מה יהיה אחר כך? מאוד מעניין, ההווה. מה יש בהווה? פרקטיש גרת. וזה מחלוקת בהלכה. ישנה דעה בהלכה שאומרת לא ככה. שהוא צריך לא לצום בצום גדליה, כדי שהוא יוכל לצום מתי שיגיע מתי שהוא יוכל לצום ביום כיפר. וזה שיטת רבי עקיבא, שכדאי עכשיו שיהיה פחות טוב, כי בתוך הפחות טוב עכשיו זה פועל את הטוב העתידי שיהיה עוד יותר גבוה. ומכיוון שבעתיד יהיה יותר בזכות מה שיש עכשיו, אז כאילו עכשיו כבר קיים העתיד. ועוד כמה דוגמאות בהלכה שהרבי מביא, שאפשר על פי זה להסביר את המחלוקת. אם ככה, אז בואו נלך קצת עמוק יותר. וזה באמת שאלה שאין לי עליה כל כך תשובה, ואני אנסה אולי איתכם ביחד למצוא פתרון לשאלה הזאת. אנחנו יודעים שבשם ובסילן, מי מתייחס לשם אלוקים, מי מתייחס לשם הוויה? אז אנחנו יודעים שנכון שכתוב אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אבל אם מפרטים יותר, בשמאי שייך לשם אליקים, בסילל שייך לשם הוויה. כי שם אליקים זה מיד הסדים, בבית שמאי, כמו שכתוב בספרים, שהשורש שלהם בא ממיד הסגבור, מיד הסדים, כל דבר הם מחמירים, וכיוון שהם מחמירים, אז לילה כבשמאי.
זה הפוך,
אנחנו נותנים
את זה בפועל.
רגע. בסילל זה מידס החסד, שם הוואי. זה מה שאנחנו יודעים, מחסידס בכל מקום. אבל פה יש דבר מאוד מעניין. הרבי מביא בהערה, למה דווקא רבי עקיבא יכל לראות את מה שחכמים לא ראו? להרגיש בתוך ההווה את העתיד. הרבי מביא שתי סיבות. אחת הסיבות שהרבי מביא, שרבי עקיבא היה בן גרים, והבן של הרמב״ם כותב באחד מהתשובות שגר יש לו ייחוס יותר גדול מאשר ישראל. למה יש לו ייחוס יותר גדול? כי הוא ישראל מתייחס לאברהם יצחק ויעקב, וגר מתייחס למי שאומר והוי הוי לו, הקדוש ברוך הוא עצמו. ומכאן שגר, מכיוון שהוא כביכול בן של הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אצל הגר יכול להיות הסתכלות על העולם כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם. ומכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה כאחד, שם הוויה זהו שטייבס הויו הויווה ויהיה כאחד. אבל מכיוון שאצלו זה שם הוויה של הויו הויווה ויהיה כאחד, אז במילא אצלו הוא יכול לראות בהווה ולחוש בהווה את היהיה, כי ההווה ויהיה זה אחד. אז אין הווה ואחר כך יהיה, אלא בהווה קיים היהיה. מכיוון שבהווה קיים היהיה, אז במילא הכל בסדר. אז יוצא עם ככה דבר מדהים, שרבי עקיבא זה שיטס שם הוויה הויו הויווה ויהיה כאחד. בית שמאי זה שם הוויה הויו הויווה ויהיה כאחד. ודווקא בית הלל, שמסתכלים על ההווה שכמציאות נפרדת ויהיה כמציאות נפרדת, אז אין אצלם את ההויו הויו ויהיה כאחד. ההווה הוא הווה ואין בו את היהיה. אז אם ככה בית שמאי מתייחס לשם אלוקים, סליחה, בשמה מתייחס לשם הוויה, ובסילן מתייחס לשם אלוקים, בדיוק הפוך. זה הסבר מאוד ארוך. טוב, אני אנסה קצת אולי להסביר, זה עניין מאוד 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 זה עניין מאוד טוב, מכיוון שזה נושא בפני עצמו, אז אני אנסה קודם כל לסכם את הנושא הזה, אחרי זה ללכת לנושא של לתרץ את העניין של שם הוויה ושם אלוקים. קודם כל ננסה לסכם את העניין הזה עצמו. בימינו אנו יותר ויותר, אם אנשים שמים לב, יותר ויותר מתחילים לפסוק לא כמו בסילל, אנחנו מתחילים יותר ויותר לפסוק כמו בשמה. איפה רואים את זה? מה אמרנו? מה ההבדל בין משם אלה בסילל? שמשם הם מסתכלים על הבקח, בסילל מסתכלים על הבפל. בואו נראה מה קורה אצלנו. תן דוגמה, יש עשרות דוגמאות, תן דוגמה אחת בעניין הזה. אנחנו יודעים שאחד היסודות של החינוך החסידי, שחינוך של ילד לא מתחיל בגיל 9 או בגיל 8 או בגיל 7. חינוך של ילד מתחיל מהרגע שהוא נולד, ועוד יותר כשהוא עדיין בימי אמו, ועוד קודם לכם. מה זאת אומרת? אנשים בפשטות מבינים מה זה חינוך. כשילד נהיה בן 8-9 או בן 7, אבא מתיישב איתו, לומד איתו משנייס. יש בגמרא כתוב שתינק משנלד או למדי טרו. הגמרא אומרת במסכת גיגה שאם האבא לא עושה ככה, איך שמה לשון שמה, אני כבר צריך להסתכל שמה, שיש שמה לשון חריפה, אם האבא לא עושה ככה אז כואב רואי, האבא קובר אותו. אבל בפשטוס חינוך על פי הלוכה זה כשהילד יכול כבר ללמוד ולהבין, אז יש חינוך. בחינוך החסידי אנחנו רואים שהחינוך הולך באופן כזה שלא כל כך מסתכלים כמה אני מלמד את הילד. האם הילד יודע 10 דפי גמרא בעל פה, או 8 דפי גמרא בעל פה, או 5 דפי גמרא בעל פה? לא זה הנקודה. החינוך החסידי יותר נוגע בתת הכרה של הילד. אם הילד כשהוא בתוך בטן אמו הוא שומע כל תורה, אם הילד כשהוא נולד שמים את ההריסה שלו במקום שלומדים תורה, אם האמא מקפידה על אוכל כשר, כל הזמן היא מקפידה על אוכל כשר, אבל בהיריון היא מקפידה בכפל כפליים על אוכל כשר. אז זה דברים שאי אפשר למדוד אותם, להגיד, תשמע, אז תגיד לי, אז כמה הילד קיבל, ויפול משנייז ואיסטנס, זאת מתכלס, הוא עושה, אומרים ככה, מה, תגיד כמה, מה אתה מספר לי סיפורים, בוא ממה יש חינוך. תכלס, תגיד לי, כמה דפי גמרא הילד יודע? אתה יכול להגיד לי כמה דפי גמרא הילד יודע? זה לא ככה הולך. יש עניינים, וזה דווקא באופן של חסידי, שהחינוך לא נוגע כל כך התוצאה המיידית של הדבר, אלא יותר נוגע פה ההשקעה של דורי דורות. ילד ששומע דברי תורה כשהוא נולד וקדמי לזה, אז אחרי זה יכול לתת פירות כשהוא בגן 40, יכול לתת כשהוא בן 50. פתאום יכול להיות אפילו שהאימא שומע דברי תורה, האימא לא דתייה, הילד נולד ופתאום בגיל 40 הוא רוצה לחזור בתשובה. למה הוא רוצה לחזור בתשובה? יש עליו אידלקייט, איזה אידלקייט? האימא שמע דברי תורה. זאת אומרת שחסידס לא כל כך נוגע שם בפועל ממש של הדברים, יותר נוגע בכוח של הדברים. ברגע הזה שאתה, מה ההבדל בין בכוח לבפועל? בפועל זה חיצוניוס, וכמה השכל שלו מתוקן, כמה הרגש של הילד מתוקן. בכוח זה מה שנקרא כמה פעלת בילד, בתת מודע של הילד, לא במודע של הילד, לא בהכרה של הילד, אלא כמה פעלת באותם חלקים נפשיים פנימיים שבהם זה לא בא לידי ביטוי מיידי, ואולי אפילו זה יכול להיות שזה אפילו לא יבוא לידי ביטוי בילד הזה, זה יבוא לידי ביטוי בבן של הילד או בנכד של הילד. אבל זה חסידס. ולכן זה גם מונח במילה חסידס. חסיד מורכב משתי מילים, חי סוד. מה פירוש חי סוד? חיים לא עם הגילוי, עם הנגלה, חיים עם הסוד. מה ההבדל בין בכוח לבפועל? ההבדל בין בכוח לבפועל, שבפועל זה הפירוש גילוי, ובכוח זה הפירוש סוד. אז חסידות בא ואומרת, אל תסתכל עליו בפועל, תסתכל עליו בכוח. דוגמה נוספת. אצל חסידים מקפידים מאוד ללכת למקווה לפני התפילה. עד כדי כך, שהרבי רייץ, מישהו שאל אותו, שאם הוא ילך למקווה, הוא לא יוכל להתפלל בציבור. הרבי רייץ אמר לו ללכת למקווה. מה זה מקווה? מקווה זה בריכת מים. אתה נכנס, טובל, יוצא. התפילה נראית אחרת אחר כך. אתה יכול לדמיין שהתפילה נראית אחרת. אבל לטייל, זה כלום, מה? אחרי זה טובל. אתה מרגיש שאתה תוסף את הערה, יש פה משהו. אתה לא מרגיש כלום. ויכול להיות בעיקרון, שאדם לא ילך למקווה ויכוון הרבה יותר בתפילה, ושאר אדם שהלך למקווה ולא מכוון בתפילה. מה זה מקווה? אבל מה? רואים שחסיד מוסר את נפשו והולך למקווה לפני התפילה. למה? כי בשמי אזלינן בוסר בקיח. אם אתה מסתכל על הפועל ממש, כוונות יותר, כוונות פחות, ואיסך נשת, אני לא יודע. אבל זה ברור שמקווה זה עניין שפועל לדר דרס. וזה תרופה כל כך נסתרת, יש תרופה שאתה לוקח אותה עכשיו, מיד אתה רואה תוצאות. זה תרופה שנקראת, זה תרופת ביסילל. ויש תרופות כאלה שאתה לוקח אותן, ואת הפועל ממש אתה פתאום מקבל בעוד חצי שנה. זה בשם היזדין אין בוסר בכך. טוב, יש עוד הרבה מאוד עניינים שרואים את זה, ולא ניכנס לזה. בואו נחזור קצת לעניין הקודם של שם הוואי ושם מליקים. ויתן לכו הליקים מיטה לשמיים. שאלה מפורסמת ושאלה ידועה. מה מקור הברכות? שם הוויה או שם אלוקים? מה מקור הברכות?
שם הוויה.
שם הוויה הוא מקור הברכות. פה רואים דבר מאוד מעניין. וייתן לכו האלוקים מיטה לשמיים, משמע נאורץ, ויבדוגן וסירש. וזה הברכה, וייתן לכו אליקים, כל מצוי שבת. להפך, מה כתוב בדרך כלל בכל המקומות? שם אלוקים זה מידת הדין, מידת הצמצום, לא כל כך שפע, לא כל כך לתת, להגביל, לא להשפיע. וייתן לכו אליקים? להפך, נתינה זה גילוי, זה השפעה. ולעצור את ההשפעה, ולא לתת את ההשפעה, זה שם אלוקים מידת הדין והצמצום. רק יש שני סוגי אליקים. יש אלוקים בסדר השתל שלוס, מה שבדרך כלל מבואר ספירת המלכות שמצמצם את האור. יש אליקים הנעלם. אולי קצת להסביר את העניין. הנה אנחנו יושבים פה בחדר, יש לנו פה אור, מגיע מהפלורסנט אור לכאן. זה מאוד נפלא, מאוד טוב. ואנחנו מסתכלים על האור הזה, וכל קטע של אור, כשמסתכלים עליו, אז הקטע הזה של האור מחייב אותי שיש קטע של אור גבוה יותר. והקטע של אור הזה מחייב אותי שיש קטע של אור גבוה יותר עד למנורה. אני אסביר את עצמי שתבין אותי יותר טוב. אם תשאלו את האור, האם אתה מציאות עצמאית או לא, מה הוא יענה?
שלא.
בוודאי שלא. לא רק שהוא לא יכול לענות תשובה הפוכה, כל מהותו של האור זה בעצם גילוי של משהו גבוה יותר. ביטול ודבקות במאור, זה כל מהותו של האור, זה כל עניינו של האור. כל עניינו של האור זה גילוי המאור וביטול המאור. אתה חסה את המנורה, אין פה אור. לעומת זה, עניין קצת עמוק, לעומת זה חושך. האם יש מושג כזה שיש פנס שמפיץ קרני חושך? יש דבר כזה, פנס שמפיץ קרני חושך? אין דבר כזה. אז החושך הוא נמשך באיזה מקום, הוא תלוי באיזה גורם. האם החושך תלוי באיזה גורם חיצוני שאמור לגרום את הקיום שלו? לא. החושך לא אמור להיות נגרם משום דבר. החושך קיים בזכות עצמו כביכול. החושך לא תלוי בשום גורם, הוא תלוי בעצמו. האור תלוי בגורם אחר. החושך אומר איך בלפרן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה לפי דעתכם? רוחניוס וגשמיוס. מה זה אור ומה זה חושך? נו, מה אתם אומרים? אה? רוחניוס זה אור, גשמיוס זה חושך. למה? פשוט מאוד. כשאני מסתכל על רוחניוס, כל דבר רוחני מרגיש את השורש שלו. תשאל את המלאכים של אלם מיצירה, הם יגידו לך שכל קיומם תלוי באלם הבריאה. תשאל את המלאכים של אלם הבריאה, הם יגידו לך שכל קיומם תלוי באלם האצילס, בדיוק כמו שהאור תלוי בגורם הזה, והאור הזה תלוי בגורם הזה. ככל שהדבר יותר רוחני, הוא מרגיש יותר דבוק במקור שלו. למה האש כל הזמן רוצה לעלות למעלה? כי האש זה היסוד הכי רוחני מתוך כל ארבעת היסודות. אז האש מרגיש את השורש שלו, הוא רוצה כל הזמן לעלות למעלה. זה טבעו של רוחני, זה מהותו של רוחני. גם בשכל, ככל שאנחנו מתעמקים יותר בסברה, אנחנו מרגישים שיש עוד עומק שעוד לא הגענו אליו, אנחנו מתעמקים עוד יותר, אנחנו מרגישים שיש עוד עומק שעוד לא הגענו אליו, מתעמקים עוד יותר, יש עוד עומק שעוד לא הגענו אליו, אז כל הזמן אנחנו מרגישים שיש שורש להבנה. והשורש הזה יש לו שורש יותר גבוה, והשורש הזה יש לו שורש יותר גבוה. כל מהותו של אור זה ביטול ודבקות בגורם גבוה יותר. זה מהותו של אור. גשמיוס, אתה מסתכל על השולחן הזה, האם אתה רואה את החיות האלוקית שמחיה אותו? לא. השולחן אומר אני קיים. איך פרוי אמר? אני ואפסי עיד לי יאירי ואני אסיסיני. מה זה גשמיוס? אני איך זה גשמיוס. הרגשת הקיום העצמי שאינו תלוי בגורם אחר, זה הפירוש גשמיוס. זה המציאות הגשמית. אחרי שהבנו את זה, בואו נמשיך עוד שלב. האם אתם מכירים איזה דבר רוחני שהדבר הרוחני הזה אנחנו לא נקרא לו בשם אור, אלא אנחנו נקרא לו בשם חושך? לאיזה דבר רוחני לא נקרא אור, הדבר הרוחני הזה נקרא בשם חושך? מה לפי דעתכם? אתה מדבר אור ביחס לשפע, אבל שפע בכל זאת, שפע רוחני, זה גם בגדר אור. ביחס לאור זה אמנם שפע, אבל ביחס בכלל בתוך העולם הרוחני הוא גם בגדר אור, אבל משהו שבאמת אי אפשר לקרוא לו אור בכלל. אמס? עוד משהו? עצמו. עצמוס עמוס. שתיכם צודקים. הוא אמר שהקליפה, ואתה אמרת עצמוס עמוס. שתיכם צודקים. והאמת היא שהקליפה סוף כל סוף קורא לאלוקות אלוקיה. אבל עצמוס זה ממש חושך. כי מה זה, מה זה עצמוס? עצמוס לא נמשך בשום דרגה, לא תלוי בשום דרגה, קדמון לכל הקדומים, בורא את כל הנבראים, ושום דבר לא קדם לו, ושום דבר לא עשה אותו. הוא שורש הכל, וממנו בא הכל, והוא לא תלוי בשום דבר אחר. ועוד יותר, בעצמוס גוף יש שתי דרגות, אני קצת אפרט. יש בעצמוס איכשהו שורש לבריאה, ויש בעצמוס איכשהו אפילו לא שורש לבריאה. כמו בשמש, יש את המעטפה החיצונית של השמש, שזה בהירות שממנה בא האור אלינו, ויש את הגוף כדור השמש, שמה יש בפנים? כלום, חושך. בתוך השמש עצמה מה יש? אור? לא, יש חושך. זה גוש אדמה. עצמוס ומאוס ממש, הוא אפילו לא בהתייחס לנבראים כדי להחיות אותם. זה החיצוניות שלו. אז אם ככה יש לנו תופעה מדהימה, שתי דברים קוראים להם חושך, גשמיוס ועצמוס, או בשפה אחרת נגיד את זה, לשתי דברים יש ישוס. לגשמיות יש ישות, לאנשים בעולם הזה יש ישות, אנשים יכולים לשכנע את עצמם שאף אחד לא עשה אותם. פארו ימה אני ואף סיועיד, כל אחד מאיתנו יכול לעשות עבירות ולהרגיש שהוא בא לבית על עצמו והקדוש ברוך הוא לא מחיה אותו, ולכן הוא גם לא חייב דין וחשבון לקדוש ברוך הוא, והוא לא אכפת לו מהקדוש ברוך הוא כביכול. ישוס, חושך, ועצמוס זה גם חושך. עכשיו בואו נמשיך את השלב הרביעי אחרי שהבנו את שלושת השלבים האלה. יש כלל, כלל פשוט מאוד, דיוי לבו מן הדין ליויס כנידה. כל אחד יכול לתרום לשני דבר שיש לו, דבר שאין לו הוא לא יכול לתרום לשני. אם אנחנו רואים שבאילו מה זה יש ישוס, וישוס כמו שאומרים בתכלית הישוס, מי הוא זה ואיזה הוא שיכול לעשות כזאת תחושה בנבראים שיהיה להם ישוס? רק למי שבעצמו יש ישוס. רק עצמו שהוא תכלס הישו, הישו האמיתי, הוא יכול לעשות יש גשמי שיהיה נדמה לו שמציאותו מעצמותו. איך כתוב במאמר הראשון בו סיליגני של הרבה? באות ג' באות ה', מה כתוב שם? שהיש האמיתי הוא דווקא בכוחו ויכולתו להוות יש גשמי שגם יהיה נדמה לו שמציאותו מעצמותו. אז מי הכי דומה לקדוש ברוך הוא? מי הכי דומה לקדוש ברוך הוא? המלוכים או אילו מה זה הגשמי? מי יותר דומה לקדוש ברוך הוא? הגשמיס. כי אצלהם יש את אותה תכונה שיש אותה רק בעצמוס, את הרגוש הסייש. ומה שאמרנו עכשיו, יש בחסידס המון מסקנות, המון המון מסקנות יש מזה. בוא נגיד שאם מתעמקים, אז בכל מיימר חסידס יש מסקנה אחרת ממה שאמרנו עכשיו. בלי סוף מסקנות יש מזה. אולי מסקנה אחת, לפני שנמשיך לעניין של אליקים והוויה, מסקנה אחת פשוטה. זה הסיבה שרק בעולם הזה הגשמי אפשר לקיים תורה ומצוות. לא מלוכים, ולא שרופים, ולא יפנים, ולא חייס הקוידש, אף אחד הם לא יכול לקיים מצווה תפילין ולהמשיך עצמוס ומוס. למה? כי מה קורה כשאדם מקיים מצווה? כשאדם מקיים מצווה, מצווה מלשון צוותא וחיבור, הוא ממשיך ומתחבר עם עצמות ומהות. מי הדבר, מה יכול להיות כלי להתגלות העצמות? דווקא העולם הזה הגשמי. רק העולם הזה הגשמי, הוא יכול להיות כלי לעצמות ומהות. ועולמות עליונים הם לא כלים לעצמות ומהות. כי עולמות עליונים עניינם זה אור, גילוי. והקדוש ברוך הוא עניינו יש. מהו הכלי להתגלות העצמות, להתגלות היש האמיתי? דווקא ביש הגשמי. ונגיד אחרת, רק היש הגשמי שנמשך מעצמות ומהות יכול להיות כלי להתגלות העצמות על ידי תורה ומצוות. זה אחד המסקנות בזה. בואו נחזור לעניין שלנו, של אלוקים והווי, כי באמת אפשר, רק בעניין הזה אפשר לדבר כל הלילה, כי פשוט ממש, יש בזה אין סוף עניינים. יש אלוקים לגאוסה ויש אלוקים למעלוסה. בדרך כלל בחסידות מדברים על אלוקים כביכול לגאוסה, אפשר להגיד ככה, אבל מדברים על אלוקים שמה זה אלוקים? מידס הדין, מידס הצמצום, ספירס המלכוס שמקביל, שם אלוקים הוא פועל את הישות בעולמות וכו' וכו' וכו'. אבל יש אלוקים הנעלם. אלוקים הנעלם זה עצמוס ממש. ולמה אנחנו קוראים לו אלוקים? כיוון שאלוקים זה מה שפועל את הצמצום בעולם. אלוקים פועל את החושך בעולם. אלוקים זה העניין של הסתר בעולם. מהו כוח ההסתר? כוח ההסתר, מה פועל ההלם והסתר של הקדוש ברוך הוא בעולם? מה פירוש הלם והסתר? הלם והסתר זה פירוש שהנבראים מקבלים הרגשת ישות. זה פירוש הלם והסתר. מה פירוש גילוי? גילוי הפירוש להרגיש את השורש. שם אלוקים לגאוסה, שפועל את ההלם והסתר שבבריאה, ואת הרגשת הישות בבריאה. מה השורש של זה? הוויתן לכו אלוקים. אלוקים הנעלם, עצמוס ומאוס. שזה למעלה גם משם הוויה. נו, אסכולה בלי אבידה זה לא שווה. בואו נוציא מזה משהו באבידה בפה אל ממש. לפעמים בן אדם קם בבוקר, אין לו חשק להתפלל, אין לו חשק, מה לעשות, אין לו חשק ללמוד תורה, אין לו חשק לקיים מצוות. נו, הוא מתגבר על עצמו, והוא קם מהמיטה, הוא הולך בכוח למקווה, ולומד חסידס, הוא מתפלל, אבל הקריך תבדיבנט, זה גייטנישט, הוא שובר את עצמו. הוא עובר יום, יומיים, חודש, חודשיים. והוא מתחיל להתגעגע לתקופה שבה היה לו הרגשים, היה לו, הוא הרגיש את הקדוש ברוך, הוא הרגיש גילויים. ועכשיו הוא לא מרגיש. עכשיו הוא מרגיש שהכל בא לו בקושי. ויצרורה נותן את ההרגשה שעכשיו התורה המצוות הרבה פחות שווים מאשר פעם. כי פעם זה היה עם הרגשה נפלאה, הרגשת אלוקות, זה לא היה פשוט. עכשיו אתה כמו איזשהו מת מעליך על שתיים. אין לך... נהיית בגושה, נהיית גס, נהיית מלא תאוות, נהיית מלא חומר. אין את הרגש היה פה. אז הכלל הוא ככה, בחסידס. כל מה שאתה מרגיש זה בדיוק הפוך. דאס בלבטים, היפך דאס תירה. זה בדיוק הפוך. התענוג האמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה דווקא עכשיו. למה? אז גם בזה יש כמה וכמה הסברים. אבל אחד ההסברים בפשטות, ככל שהיש הוא יותר גס ויותר מגושם ויותר חומרי, וככל שיש הסתר אלוקות גדול יותר, ואתה בכל זאת עושה את רצון הקדוש ברוך הוא בתכלס כמה שאתה יכול לפי הכוח שלך, אז אתה מגלה את עצוס ומוס בתוך תחושה יותר חזקה של ישות. וככל שהגילוי אלוקות מתגלה בתוך תחושה חזקה יותר של ישות, מתגלה שורש גבוה יותר בעצמוס, איפה שהיש ויותר בתכלס היש. זה בשתי מילים, יש על זה עוד הסבר מאוד ארוך, אפשר להסתכל בפרק חופזה עם נתניה ולראות את ההסבר באופן אחר מאשר הסבר שהסברנו עכשיו. אז זה נקודת העניין. אז תכלס, על הרבה באמת שנמצאים כבר במייס המושיח, המשיח כבר נמצא. כמו קודם דיברנו בעריכות, הרישה במבסילל, אז האמת היא שיש דעה שאומרת שלעתיד לבוא יפסיקו גם כמו בשמי וגם כמו בסילל. יהיה ככה, יהיה תקופה ראשונה יפסיקו כמו בשמי, ואחר כך יהיה גם כמו בשמי וגם כמו בסילל. איך זה יכול להיות? אז יש הסבר של עמית אל הרבה. אז מה אני רוצה לומר? אי אפשר להסתפק בכוח. בכוח יש לנו את הגאולה, וגאולה צריכים לפעל ממש, תכף ומיד ממש, התגלות של הרב מלך המשיח, בלי חוכמות, חבל על הזמן. וזה צועקים, הדומם צומח, צועק את זה, והצומח צועק את זה, והחי צועק את זה, והמדבר צועק את זה, האש והרוח והמים והאפר, כולם צועקים, אנו רוצים משיח עכשיו. מה זה ראש הטבס, אש, רוח, מים, אפר, א', ר', מ', עין. ראשי תיבות, אנו רוצים משיח עכשיו. שתגלו תכף מיד ממש. בשורות טובות.